שלום, וברוכים הבאים לפרק נוסף בעונה השנייה של פודקאסט זמנים, המוקלטת באולפני האוניברסיטה הפתוחה. אני אלה אילון, ואת הפרק הקלטתי בשיתוף עם העורך האחראי של זמנים, אסף מונד. בפרק הזה שוחחנו עם דוקטור עידו ישראלוביץ' מהחוג ללימודים קלאסיים באוניברסיטת תל אביב. השיחה שלנו עסקה במאמר מגיליון 139 של זמנים, האם הרומית, מבט חברתי, משפטי ורפואי. שוחחנו על רפואה בעולם הרומי, ובעיקר על תפקידן של מילדות. דוקטור ישראלוביץ' סיפר לנו על היפוקרטס, על הכתבים הרפואיים המיוחסים לו, ועל רפואה היפוקרטית בפועל. הרפואה היפוקרטית הייתה גם התמחות מדעית וגם מקצוע של ממש. וכך הגענו לדבר על תפקידם של רופאות ורופאים בעולם הרומי. ומשם עברנו לדבר על התפקיד החשוב של מילדות ורופאות בחייהן של נשים. התייחסנו למעמדן המשפטי המיוחד של מילדות, כפוסקות בסוגיות של הריון והורות, וכחוליה חשובה בתהליך הפקרת התינוקות בעולם הרומי. התינוקות הופקרו לרוב לאימוץ, אשר היום כנראה שהיינו קוראים לו אימוץ פתוח. בסוף השיחה דיברנו על קיומם של ניתוחים קיסריים בעולם הרומי, ואם מישהו בכלל שרד אותם, וגם קיבלנו תשובה לשאלה הבוערת האם יוליוס קיסר נולד בניתוח קיסרי או לא. אז נעימה. דוקטור עידו ישראלוביץ', ברוך הבא לפודקאסט.
אוהב תודות, נחמד להיות כאן.
אולי נתחיל בעצם באיזושהי שאלה שתבהיר על המקום והתקופה שאנחנו מדברים עליו. אתה עסקת באם הרומית ובמיילדת הרומית. אולי נתחיל בעצם בזה שתוכל להסביר לנו, א', מהי רומא, מבחינת גבולות גיאוגרפיים, על איזה תקופה אנחנו מדברים, על איזה אוכלוסייה אנחנו מדברים, אזרחים, לא אזרחים, ומה המעמד המשפטי של אותה אם רומית בתקופה הזו.
אז שוב, רב תודות על ההזמנה. לגבי מהי המדינה רומא, זאת שאלה מורכבת. המדינה רומא יוסדה, כך מספרת האגדה, בשנת 753 על ידי שני פליטים מטרויה החרבה שהגיעו לרומא, אז מקום קטן בקצה העולם. הם הקימו שם ישות פוליטית, יש לשער שמונרכיה, תוך כדי שיתוף עם קבוצות מקומיות כאלה ואחרות. הקבוצה הזאת הופכת להיות חיש מהר עיר, אוכלוסייה אחת, הומוגנית, נשלטת על ידי מלכים. מתישהו במהלך התקופה הזאת, בין שנת 753 לשנת 509 לפני הספירה, הישות המדינית הזאת היא מונרכיה, היא נשלטת על ידי מלכים, ובוודאי ובוודאי שלפחות שלושת המלכים האחרונים היו אכן דמויות היסטוריות. בשנת 509 המדינה הזאת עוברת שינוי חוקתי, ממונרכיה היא הופכת להיות רפובליקה, מה שאומר שהכוח הביצועי חדל להיות מרוכז ברשות מלך שנבחר לכל ימי חייו, אלא הוא ניתן לשני קונסולים שנבחרים אחת לשנה. עם זאת, ההבחנה הזאת בין מלך לרפובליקה בתחילת דרכה היא לא כל כך מהותית, מכיוון שהסמכויות של הקונסולים היו נרחבות מאוד. המדינה הזאת במהלך זמן די קצר הולכת ומשתלטת על חלקים גדולים מאוד, בתחילת המאה השלישית פחות או יותר. הם משתלטים על כל איטליה, אחר כך בעקבות מדיניות חוץ אגרסיבית מאוד, על כמעט כל אגן הים התיכון, צפון אפריקה, המזרח הקרוב, טורקיה של ימינו, בריטניה, גרמניה וכיוצא בזה. לגבי ההבחנה בין אזרחים ולא אזרחים, אז השאלה הזאת היא מעניינת מהרבה מאוד סיבות, אבל ענייננו היא רלוונטית פחות, מכיוון שמדיניות מתן האזרחות הייתה ליברלית מאוד, ומכיוון שהמעמד על חוקי של אלה שאינם אזרחים לצורך העניין שלנו, זאת אומרת לצורך העניין של דיני משפחה, היה די דומה. ולגבי האם הרומית, אנחנו מדברים על חברה שבה על מנת לשמור על מספר האוכלוסייה כמו שהוא, כל זוג היה צריך להשאיר אחריו או ללדת שישה ילדים, כך נראות הערכות. זאת אומרת שאישה רומית הייתה צריכה ללדת כשש פעמים במהלך חייה, וזאת על מנת שמספר האוכלוסייה לא ירד. ההנחה המקובלת כיום היא שהילדים שרדו, כ-30% נפטרו במהלך החודש הראשון, כ-50% במהלך השנה הראשונה. אם כי אלה ששרדו שנה אחת, ככל הנראה, תוחלת החיים שלהם הייתה לא רעה בכלל. לצורך העניין, הנשים הרומיות נסמכו לא פעם על עזרתן של מילדות, שהתחלקו באופן שאנחנו לא יודעים מבחינה סטטיסטית כיצד, אבל מצד אחד יש לנו מיילדת פורמלית שהיא ככל הנראה בעלת הכשרה רפואית גם תיאורטית וגם מעשית, ומן הצד השני יש נשים שידעו לעשות את זה באמצעות ניסיון. אם כי יש לשער מן המקורות המעטים והלא מייצגים בהכרח, יש לשער שהשימוש במיילדות היה נפוץ למדי בעולם הרומי, בוודאי מאז שהרומים נפגשו בתרבות היוונית פחות או יותר במהלך המאה השנייה לפני הספירה.
אז לצורך השיחה שלנו היום, על איזה תקופה אנחנו מדברים בעצם? מה הטווח השנים הרלוונטי?
הטווח שרלוונטי לנו הוא משתנה בהתאם לשאלה שאנחנו שואלים. אם אנחנו שואלים את השאלות לגבי הידע התיאורטי, הידע הרפואי התיאורטי, אנחנו יכולים לסמן את נקודת ההתחלה שלנו עם הופעתן של המסכות ההיפוקרטיות הראשונות, אי שם במהלך המאה החמישית לפני הספירה. כאשר אנחנו מנסים לברר מה הייתה מידת ההשפעה של הרעיונות הללו בעולם הרומי, אנחנו לוקחים בחשבון שהעולם הרומי הכיר רופאים יוונים החל מהמאה השלישית לפני הספירה, והמגמה הזאת הלכה וגברה לאורך תקופת הרפובליקה התיכונה והמאוחרת, ובוודאי שבתקופת הקיסרות, זאת אומרת מאז שאוגוסטוס מנצח בקרב אקטיום, ועד למעשה, וכאן נגמרים המקורות הרלוונטיים עבורי, תקופת יוסטיניאנוס במאה השישית לספירה, שם נאגדים הדינים הרומי לכדי קורפוס אחד, וזה משרת אותי על מנת להבין את הפונקציה הזאת של מיילדת ואו רופאה מנקודת ראותו של המחוקק הרומי.
ואז אני אעשה אולי עוד איזה עניין בסיסי, מכיוון שהזכרת את היפוקרטס, אז אני מניח שאולי חלק לפחות לא בדיוק בטוחים למה הכוונה, אולי תוכל לתת איזשהו ככה בשתי מילים על... אולי לא על עניין הרפואי הטכני, אבל על החשיבות שלו בהקשר שלנו.
בוודאי ובוודאי, שאלה מורכבת מאוד, מי היה האיש, האם היה איש כזה, מה הם המסכות הללו שאנחנו מתכוונים אליהם. אז העדויות המוקדמות ביותר, כפי שהגיעו אלינו, ומדובר ככל הנראה בטקסטים של אפלטון, לאחר מכן אריסטו, מספר פפירוסים וכיוצא בזה, מזכירים דמות בשם היפוקרטס שמוצאו מהאי קוס שהגיע לאתונה ולימד שם בשכר וטיפל באנשים אחרים תמורת שכר החל מן המחצית השנייה של המאה החמישית לפני הספירה. יש לנו כ-60 מסכות, 60 חיבורים שמיוחסים להיפוקרטס, הם אוגדו לכדי קורפוס אחד בתקופה ההלניסטית ככל הנראה בספרייה באלכסנדריה, ולא נדפסו מעולם בקורפוס אחד עד למעשה למעדורה של ליטרה במאה ה-19, תחילת המאה ה-20, אבל הטקסטים הללו יוחסו למחבר בשם היפוקרטס כבר בתקופה ההלניסטית. עם זאת יש להניח שלא כל הטקסטים הללו נכתבו על ידי אדם אחד, זה ברור מכל מיני טעמים, סגנוניים, תוכניים ואחרים, אם כי ישנם חוקרים מובילים, ואני חושב שראש וראשון להם זה ז'אק ז'ואנה, שטוענים שניתן לדבר בהחלט על היפוקרטס בתור דמות היסטורית, וניתן לייחס את הקורפוס ההיפוקרטי לאיש אחד, בין אם, אף על פי שז'אק ז'ואנה כמובן יודע יותר טוב ממני שלא אדם אחד כתב את זה, הוא מניח שניתן, והוא מסביר באופן משכנע למדי, שניתן לקשר את כל הטקסטים הללו לאדם אחד, בין אם הטקסטים הללו נכתבו על ידי אותו האיש, נכתבו על ידי תלמידים, נכתבו על ידי מאזינים. עם זאת, היפוקרטס היה ראש וראשון לרופאים בעולם היווני ואחר כך ברומי, מכמה וכמה סיבות. הסיבה הראשונה היא סיבה פנים דיסציפלינרית, זאת אומרת ששייכת לתוך המקצוע, ואנחנו רואים בפעם הראשונה שמופיעים טקסטים שמנסים להבין כיצד עובד גוף האדם באופן מכני, לשאול מהי הסיבה של מחלה באופן מכני, זאת אומרת השאלה איך ולא למה, מדוע הגוף מתקלקל ולא למה הוא מתקלקל, ואם הוא מתקלקל כיצד ניתן לתקן אותו, מתוך הנחה שהרופא יכול ללמוד כיצד עובד גוף האדם, יכול להבין זאת, גוף האדם נכפף לחוקים שהיום אנחנו יכולים לכנות אותם פיזיקליים, וניתן ללמוד את החוקים הללו, להבין את את החוקיות שעל פי הפועל גוף האדם, ובעקבות תובנות כאלה גם לזהות קלקולים ולטפל בהם. זוהי ההתפתחות הפנים דיסציפלינרית. התפתחות חוץ דיסציפלינרית היא מעמדו של הרופא בתורת איש מקצוע. הטקסטים ההיפוקרטיים יודעים לספר לקורא שמתעתד להיות רופא, כיצד לרכוש קליינטים וכיצד לרכוש את אמונם של קליינטים פוטנציאליים באמצעות ניתוח שורה של גורמים חיצוניים, נניח גורמים טופוגרפיים, אקלימיים וכיוצא בזאת, וכיצד לשכנע את הקהל הפוטנציאלי שלו בעולם שבו אין רישוי לעסוק ברפואה, כיצד לשכנע אותם שהוא גם מבין הרופאים וגם מבין מנעד שלם של מעניקי טיפולים רפואיים, כמו מורים לגימנסטיקה, פרמקולוגים, פרשני חלומות וכיוצא בזה, כיצד לשכנע אותם שהוא האיש המתאים להעניק להם טיפול רפואי. המחוקק היווני מתייחס לזה ככל הנראה פחות, אבל המחוקק הרומי בעתיד יתייחס לזה יותר. עם זאת, במאה החמישית, אפילו אולי קצת קודם לכן, אם אנחנו רואים אצל הרודוטוס, הערים היווניות נוטות לבחור באופן פוליטי מה שנקרא רופא ציבורי. ביוונית זה נקרא דמוסיוס יטרוס. הפונקציה של אותה רופא ציבורי לא ברורה לנו לגמרי, מכיוון שהעדויות שמתארות אותו הן עדויות אפיגרפיות, זאת אומרת כתובות. יש לנו כתובת שמתעדת שבעיר הזאת והזאת, המוסדות הפוליטיים החליטו באופן שהמוסדות הפוליטיים פועלים בעיר הזאת ולא אחרת, לבחור את פלוני אלמוני לכהונת הרופא הציבורי. הכתובות הללו לא מתארות לנו מהן החובות והזכויות של אותו רופא, אבל אנחנו כן מבינים שהרופאים הופכים להיות פונקציה חשובה ואף הכרחית בפוליס היווניות, אפילו קודם לתקופה ההלניסטית, בוודאי שהפונקציות הללו הולכות ומתפתחות בתקופה ההלניסטית, ובוודאי אחר מכן בתקופה הרומית. במובן הזה, ההתפתחות החוץ דיסציפלינרית, היא כזאת שהמוסדות הפוליטיים בעולם היווני, בעולם ההלניסטי ובעולם הרומי, רואים את הרופא כדמות הכרחית במארג החיים, בערים, במאוחר יותר בצבא ובאימפריה כולה, או בממלכות ההלניסטיות.
כלומר, רפואה היפוקרטית היא כבר ממש מקצוע ושיטה מדעית.
בוודאי, בוודאי מקצוע. הרופא ההיפוקרטי, אולי החידוש החשוב ביותר שלו, היא הפיכתו של הרופא לאיש מקצוע. זאת אומרת, זה אדם שעושה מה שהוא עושה על מנת להתפרנס. במובן הזה, אפשר לקשר, לשים את זה בקונטקסט מעמדי ראוי, מדובר על איש מקצוע. אנחנו לא מדברים פה על המעמדות העליונים ביותר בחברה, שהרי אלו מן הסתם אינם עובדים, אבל אנחנו מדברים על אנשים שהם אנשים נחוצים והרבה פעמים בעלי יכולות כלכליות לא מבוטלות. חלק מהרופאים, בוודאי בתקופה מאוחרת יותר, יגיעו לספרות העליונות ביותר בחברה היוונית בעולם הרומי, אבל בתקופה ההיפוקרטית מדובר בראש ובראשונה על בעל מקצוע. במובן הזה כן, בוודאי שיש כאן חידוש של ממש, מדובר על אנשים שעושים מה שהם עושים על מנת להתפרנס, הם מתארים את הדיסציפלינה שלהם כטכנה, שאני אתרגם זאת לעברית בתור איזשהו שילוב של אומנות ואומנות, זאת אומרת הם שולטים באיזשהו גוף ידע, אבל יש להם גם את היכולת שמבוססת על ניסיון להוציא לפועל, מהלכים טיפוליים שמבוססים על אותו גוף ידע.
ומתי נשים פוגשות רופאים בהקשרים של אימהות?
זאת שאלה מצוינת, וכאן אנחנו צריכים לעשות הבחנה בין העולם היווני לעולם הרומי, וההבחנה הזאת קשורה מעט מאוד לרפואה. מדובר על הבדלים מנטליים בין החברה הזאת לחברה האחרת, ואנחנו נתקלים בפעם הראשונה במיילדות, יש לשער שבעולם ההלניסטי, אבל בוודאי שבעולם הרומי אנחנו נתקלים לא פעם במיילדות ואו רופאות. שאני אומר מיילדות ואו רופאות, אני מניח שהמיילדת או המונח היווני הוא מאיה, והרופאה המונח היווני הוא יטריה, במידה רבה המילים הללו בקונטקסט, בקונטקסט שלנו של מיילדת, אלו הן מילים נרדפות. במובן הזה שהאישה נתקלת במיילדת כאשר היא צריכה טיפול שנוגע לגופה קווה אישה. במובן הזה כאשר היא צריכה טיפול שהיום אנחנו יכולים לכנות אותו גניקולוגי, אף על פי שהמסורת האינטלקטואלית שעליה המטפלות של האישה ענו, יכול מאוד להיות שזוהי מסורת היפוקרטית שכתב לא מעט על הדברים הללו, הפונקציונריות שיעניקו את הטיפול בפועל הם יש לשער יהיו נשים, ולצורך העניין נתון סטטיסטי, מהכתובות היווניות שמתארות רופאים יש משהו כמו 650, אם אני זוכר נכון, 650 פלוס מינוס כתובות שכאלה ביוונית, משהו כמו 10% מן הכתובות הללו הן כתובות שמתארות נשים. לא זו אף זו, המקורות החוקיים הרומים מייחסים ערך זהה לרופא ומיילדת, שאני אומר ערך זהה, זאת אומרת ערך כלכלי זהה, מה שאומר שהרופאים והרופאות הרוויחו סכום זהה. יש לשער שהמחוקק הרומי מתייחס כאשר הוא אומר את זה לרופאים ואו מיילדות שהם בסטטוס של עבדים. אנחנו יכולים להבין את זה בתור נכס מניב של אדון. זאת אומרת, כאשר מדובר על רופא שהוא עבד, יש לשער שההכשרה שלו ניתנה לו במימון הבעלים על מנת שאותו עבד יעניק שירות רפואי, בין אם בתשלום או בין אם לעבדים האחרים, שזה כמו בתשלום, זה שומר על שווי של דבר שעבור האדון הוא נכס. אז במובן הזה מדובר על משהו די זהה. לגבי השאלה מתי הנשים הרומיות ייפגשו עם מיילדת, יש לשער שחלקים לא מבוטלים של הנשים הרומיות, בוודאי בערים ולא בכפרים, פנו לשירותי מיילדות בתשלום. נתונים סטטיסטיים למרבה הצער אין לנו, דמוגרפיה של העולם העתיק זהו תחום בעייתי מאוד, אם כי יש עבודות מעניינות שנכתבות בנושא הדמוגרפיה בעולם העתיק, אבל בתחום הזה הוא תחום בעייתי, אבל יש לשער שלא מעט. המקורות גם הרפואיים וגם מקורות שאינם רפואיים מתייחסים לתופעה הזאת בתור תופעה היסטורית. במובן הזה אולי ראוי להדגיש הבדל שאני מוצא אותו בעבודתי מהותי בין התיאור של רפואה כפי שהוא מופיע בכתבי הרופאים לבין האיזון החוזר שניתן לקבל לאותן טענות של רופאים במקורות שאינם רפואיים. במובן הזה אני אולי אתן דוגמה מודרנית, נניח חלק לא מבוטל מהאנשים שעוברים התקפי לב פונים לשירותיו של רופא וחושבים שרופא זה מי שיכול לעזור, רופא או רופא כמובן, הם אלו שיכולים לעזור להם, ובמידה רבה לרופאים יש מונופולין על התחום הזה. לעומת זאת, ישנם תחומים שהרופאים, או לפחות יש רופאים, שטוענים לפוטנטיות בתחומים הללו, עם זאת אנחנו רואים פחות עניין מהציבור הרחב, לסוג כזה של טיפולים או להכרה ביכולות של הרופאים בתחומים האלה, ואני אתן את הדוגמה של אנטי-אייג'ינג. בוודאי שיש רופאים שטוענים שיש להם יכולת להעניק טיפולים משמעותיים שמעטים או מבטלים תהליכי הזדקנות. עם זאת, כאן אני מביע עמדת הדיות, לא בדקתי את זה באופן מדעי מעולם, אני מתאר לעצמי שהציבור הרחב מניח פחות שהטיפולים הללו אכן מעניקים יכולת להתמודד עם השפעות השנים. במובן הזה, ישנם תחומים שלמים ברפואה שאנחנו מוצאים עניין נרחב בהם בטקסטים רפואיים, ומעט מאוד, אם בכלל, עדויות של אנשים שאינם רופאים, שהם סברו שהרופאים יכולים לעזור להם בסוגיות הללו, קל וחומר פנו או סחרו שירותים של רופא. נניח מחלות נפש. עם זאת, לגבי רפואה אין שום ספק שהתחום הזה היה תחום פורה, ואנחנו יודעים את זה לדוגמה מהעניין הרב שיש למחוקק הרומי במיילדות כפונקציה בעלות חשיבות עליונה. אני אתן דוגמה. המחוקק הרומי נדרש לשאלת האבהות או האימהות שמוטלת בספק. מה זה אומר? נניח שגבר ואישה נשואים, הם התגרשו, אבל הגבר טוען שאשתו הרה ונושאת בביתנה את הצאצא שלו. היא טוענת שזה לא המצב, או שהיא בהיריון אך לא ממנו, או שהיא לא בהיריון. במקרה שכזה, קובע המחוקק הרומי, בית המשפט ימנה, אם אני זוכר נכון שלוש, אבל יכול להיות שחמש, מיילדות. צריך להדגיש, בית המשפט ממנה, לא הצדדים. אותן מיילדות יבדקו את האישה. קודם כל הם צריכים להכריע בסוגיה האם היא הרה או לא. והיה והיא הרה, הם ייקחו אותה לבית של אישה שהמוניטין שלה חף מכל רבב. במהלך הריונה הם יטפלו בה ויפקחו עליה, וכאשר היא תכרה ללדת, הם אלו שיהיו בחדר, והם אלו שיכריעו האם הילד של האבא או לא, של הבעל או לא, סליחה. באותו אופן, אם אישה נשואה לגבר ומתאלמנת, והיא טוענת שהיא בהיריון מבעלה שנפטר, ומשפחתו מתנגדת לכך, גם כאן מופעל מכניזם דומה. אז אנחנו רואים שבית המשפט הרומי או המחוקק הרומי מעניק סמכות שהוא בדרך כלל לא מעניק למקצוע אחר ולסוכנים של מקצוע אחר, סמכויות קוואזי שיפוטיות. זה כמעט לא קורה בחוק הרומי, כמעט לא קורה. זה כמעט לא קורה לא רק בחוק הרומי, בית משפט נוטה שלא לעזור, לא להציל סמכויות, בית משפט תפקידו לפתור סכסוכים, ובית משפט ניזון מהאמונה של הציבור הרחב שיש ביכולתו להכריע בסכסוכים. בשעה שבית משפט מבטל את הסמכות של עצמו לדון בסוגיות עובדתיות כאלה ואחרות, הוא מן הסתם פותח את הדלת בפני העלאת ספק לגבי סוגיות אחרות, ולכן בית המשפט מעדיף לא לעשות את זה. ובסוגיה הזאת הוא עושה את זה חד משמעי.
כלומר, מילדות הן סוג של חוקרות בזמן שהן מטפלות? כלומר, זה שילוב של חקירה, איתור ראיות וטיפול באותה פונקציה?
אני שמח ששאלת שאלה שאני יודע את התשובה עליה. אנחנו יודעים על זה לא מעט, מכיוון שהספרות הגניקולוגית הגיעה אלינו. היא הגיעה אלינו, יש לשער, מכיוון שהסירקולציה, התפוצה של הספרות הזאת הייתה רחבה מאוד, ושוב, יש לשער שיש בכך משום עדות חיובית על החשיבות הרבה שיש לתחום הזה ברפואה לציבור הרחב. מהטקסטים שהגיעו אלינו יש לנו בשלמותו את החיבור של זורנוס איש אפסוס שמדבר על מיילדות. והוא מתאר הוא מדבר על גניקולוגיה והוא מתאר שם את המיילדת. הוא מתאר שם מה היא צריכה לעשות, מה היא מיילדת טובה ומה היא מיילדת מושלמת. המיילדת הטובה יש שורה ארוכה של פונקציות שהיא צריכה לעמוד בהן. היא כמובן צריכה להיות משכילה, פיקחת, כמובן נקייה, דיסקרטית מהסיבות הללו, חזקה, צייטנית, חרוצה וכיוצא בזה. המיילדת המושלמת, תוסיפו לזה גם יכולות אינטלקטואליות וידע תיאורטי נרחב. מה המיילדת הזאת צריכה לעשות ברגע שהילד נולד? היא צריכה לעשות משהו די דומה למה שעושים היום. במובן הזה המיילדת תשכיב את הרך הנולד על הקרקע, תבדוק שכל האברים נמצאים במקומם, תבדוק שכל הנקבים שאמורים להיות אכן נמצאים והם פתוחים, תבדוק שאין נקבים אחרים, תבדוק שהילד נושם, תבדוק שהילד מגיב, תבדוק שהמפרקים עובדים, תבדוק שהוא רואה, שומע, שהוא כמובן יכול לנשום בזכות עצמו ולבכות. יש לשער שהדוח שהמיילדת הזאת מחברת הוא חשוב מאוד לסוגיה האם אבי המשפחה יחליט לגדל את הילד. יכול להיות שאבי המשפחה יחליט להפקיר את הילד. יש לשער שהשאלה האם אבי המשפחה, הפטר פטריאי, יחליט לגדל את הילד, נובעת ממה שהוא ילמד מהדוח של המיילדת.
למה הכוונה בלהפקיר ילדים?
הכוונה בלהפקיר ילדים היא להחליט לא לגדל ילד, מדובר על השלב בין הרגע שבו הילד נולד לבין הרגע שבו הילד נכנס באופן פורמלי למשפחה. מדובר על חלון הזדמנויות די מצומצם, הוא מובחן מהאפשרות המעשית של האישה להפיל, בין אם בכוחות עצמה, בין אם בסיוע של גורמים אחרים, ובין ההחלטה שהאב יכול לקבל מאוחר יותר למסור ילד או ילדה לאימוץ.
כלומר, לא מפקירים אותם למותם.
ישנה שתי אופציות, והאופציות הללו נוגעות ככל הנראה למצבו הרפואי גופני של הילד. אם הילד נולד, סליחה על זה שאני מדבר רק במין זכר, זה כמובן תקף לזכר ולנקבה, אם הילד נולד עם פגמים גופניים קשים, אנחנו מניחים, ויש לנו מספר עדויות די ברורות שתומכות בכך, שזאת לא תהיה סתם הפקרה, יש לשער שמדובר על העצה היא להטביע. עם זאת, הרוב המכריע של הילדים שהופקרו עם לידתם, הופקרו מכיוון שההורים החליטו שאין ביכולתם או ברצונם, אבל בדרך כלל מדובר ביכולתם הכלכלית לגדל אותם. פלוטרכוס מזכיר באחד המקומות שהעניים כמעט לא מגדלים את הילדים שלהם. אז מדובר על הפקרה. עם זאת, יש לשער שההפקרה הזאת אינה למותם. מה זאת אומרת? ההפקרה נעשית באופן פיזי, משאירים את הילד איפשהו, אם כי יש לשער שיש מנגנון חברתי שדואג לכך שהילד הזה יאסף חיש מהר. מדוע? בעיקר בעיתות שלום, הילדים הללו שהופקרו, זהו המקור העיקרי לעבדים. והיה ומישהו לא רוצה לגדל את הילדים שלו, יש לשער שהוא יפקיר אותם, והילדים הללו, מישהו אחר ידע, המנגנון הזה לא ברור לנו בכלל, אבל זה לא דיסקרטי, מישהו אחר יאסוף את הילדים הללו ויגדל אותם בתור עבדים. יותר מזה, המחוקק הרומי סקייבולה נדרש לסוגיה, אם אני זוכר נכון בשנת 174 או 5, נדרש לסוגיה האם ילד שהופקר הוא יורש טבעי של הוריו.
של הוריו הביולוגיים.
של הוריו הביולוגיים. עולות מזה שתי שאלות מהותיות. הראשונה היא האם כן או לא. התשובה היא, ואני אחסוך את הדיון החוקי, התשובה היא כן, הוא יורש טבעי. במובן הזה מה זאת אומרת יורש טבעי? אלא אם כן האב פעל באופן מכוון על מנת לנשל אותו מהירושה, הוא יורש של כל הרכוש שלו. יותר מזה, הוא גם היורש של המעמד שלו, של הסטטוס האזרחי, סליחה. זאת אומרת, אם האב אזרח רומי, גם הילד אזרח רומי. אבל עולה מזה שאלה יותר מעניינת. איך הוא יודע? בית המשפט לא נדרש לזה. ההנחה היא שהקשר בין הורים ביולוגיים להורים המאמצים היה מוכר וידוע. יותר מזה, קונסטנטינוס לימים יבטל את האפשרות הזאת של ההורים לקחת אחר כך את הילדים שלהם חזרה באמצעות הטלת כנסות כאלה ואחרים. המכניזם קצת מורכב, אני לא אכנס אליו כרגע. אבל מה שאומר שהקשרים הללו היו ברורים, יותר מזה, גם מבחינה משפטית, הילד הזה שהופקר, מצד אחד הוא יורש טבעי, מצד שני הוא כמובן נתון עדיין למרותו החוקית של אבי המשפחה. אז כן, בוודאי, הדברים הללו היו ידועים, והאפשרות להפקיר היא אפשרות מעשית מאוד. אבל אני חוזר למיילדת שלנו. המיילדת מחברת דוח, בדוח הזה ייכתב ככל הנראה, או ייכתב או יאמר ככל הנראה, האם הילד הוא הבן או הבת של האבא, של האבא החוקי, זאת אומרת של הבעל של היולדת. המחוקק אוסר באיסור חמור ומטיל כנסות ועונשים על מיילדת שתחליף ילדים במהלך הלידה. זאת אומרת, אם חס וחלילה נולד ילד מת, שהיא תביא ילד חי, וייס ורסה. זאת אומרת שהמיילדת מבחינת המחוקק הרומי היא הסמכות החוקית בחדר הלידה. הגברים ככל הנראה, גם אם היו נמצאים בבית, בוודאי שלא היו נמצאים בחדר הלידה, מטעמים מוסריים. גם אם היה רופא, הוא היה ככל הנראה נמצא בחוץ, ויש לשער שרופאים גברים נמנעו היו מלהיות נוכחים בחדר הלידה, בוודאי בלידה שלא מסתבכת.
איך המילדות יודעות מי האבא?
שאלה טובה. איך ידעו מי האבא עד הופעת מבחני ה-DNA?
אני לא יודעת.
כמה מאיתנו היום, כאשר אני אבא, לא הלכתי לבקש בדיקת DNA ברגע שהילדה שלי נולדה, ובכל זאת אני בטוח שאני האבא. כמה מאיתנו מבקשים בדיקת DNA? באותו אופן. אם הילדה הייתה נראית באופן קיצוני שונה ממני, וכיוצא בזה. אבל הבדיקות הללו הן בדיקות שנעשות על פי ניסיון, ובאופן די דומה למה שאנחנו עושים היום. סך הכל צריך לזכור. שאלות של אימהות או אבהות מוטלים בספק היו קיימות לכל אורך ההיסטוריה, והסוגיה הזאת נדונה בבתי משפט לכל אורך ההיסטוריה, או במנגנוני ארביטרציה כאלה או אחרים, והיו להם פתרונות. למיטב ידיעתי, גם היום מעט מאוד אנשים עושים בדיקות DNA, מעט מאוד אבות עושים בדיקות DNA, זה לא מוטל בספק.
אני רוצה לשאול לגבי המיילדת. אפשר לקרוא לה רופאה? או ש...
חד משמעית, הסטטוס החוקי שלה הוא של רופאה. מבחינתו של המחוקק, מיילדת ורופאה, מדובר על אותה אינסטנציה, ויש לשער שהמיילדת הייתה רופאה שהתמקדה בסוגיות גניקולוגיות. אם כי חלק קטן של הרופאות פעלו באופן רחב יותר, אבל יש לשער שאישה, כאשר נזקקה לסיוע, בוודאי כאשר נזקקה לסיוע גניקולוגי במובן הרחב ביותר של המילה, פנתה לאישה רופאה, בין אם התואר שלה הייתה רופאה, או היה רופאה, או מיילדת.
ורופאים גברים טיפלו בגברים, ורופאים נשים, רופאות נשים טיפלו בנשים?
ההנחה היא שרופאות נשים טיפלו בנשים, רופאים גברים טיפלו גם וגם, אם כי יש לשער שנשים העדיפו רופאות בסוגיות גניקולוגיות. בוודאי בסוגיות שנוגעות, בוודאי בכל מה שנוגע לתהליך הלידה, גם ליווי במהלך תקופת הריון, גם במהלך הלידה עצמה, וגם גם לאחר הלידה בסוגיות של טיפול בילדים בהתחלה, וגם של עזרה במינוי מיינקת וכיוצא בזה. הטקסטים, העדויות שלנו לגבי איך להכיל ילדים, איך לטפל בילדים לאחר הלידה, איך, אני לא יודע איך קוראים לזה בעברית, סוודלינג, שעוטפים ילד במין...
עיטוף.
העצות הללו, אנחנו מוצאים אותם אך ורק בטקסטים גניקולוגיים, עד כמה שאני יודע, מה גם שיש לשער, שאם אישה רצתה לבצע הליך של הפלה, היא הייתה פונה למיילדת. אם כי עדויות ישירות אין לי, והאיסור על הפלה, הוא איסור שתקף לגבי כולם, לא רק רופאות, לא רק רופאים, אלא כולם. אסור לעשות את זה.
אני אשמח אם תספר על ניתוחים קיסריים. איך מגיעים לזה? מי שורד את זה? אם בכלל הייתה פרקטיקה כזאת?
בוודאי, קודם כל, יוליוס קיסר לא נולד בניתוח קיסרי. אבל...
תודה להעברה.
כן, בוודאי ובוודאי שהפרקטיקה הזאת הייתה קיימת. היא הייתה קיימת ונעשתה בהצלחה לעתים. כמובן, שאני אומר הצלחה, האם מתה. לגבי זה אין שום ספק, אבל המחוקק הרומי גם הוא נדרש לגבי הסוגיה, האם ילד שנולד בניתוח קיסרי הוא יורש טבעי של הוריו? התשובה היא כן, והשאלה הזאת מעידה על כך שהתשובה הייתה נדרשת על ידי בית משפט, שהרי המחוקק הרומי הוא דמות מגיבה, הוא לא יוצר או מעצב מציאות, הוא נדרש לשאלות מסוימות על ידי בתי דין, שאין להם תשובה לשאלות שעומדות בפתחיהן. ולכן, אם אנחנו מוצאים מה נקרא רסקריפטום, זאת אומרת תשובה של המחוקק הרומי, זה באותה תקופה הקיסר, יש לשער שהקיסר באופן פורמלי, אבל הצוות המייעץ לו, אותם אנשים שיש להם את הכוח להשיב בשם הקיסר, מה שנקרא יוס רספונדנטי, הכוח לענות בשם הקיסר, הם נדרשים לסוגיה הזאת, מכיוון שהיא באה בשערי בית המשפט. זאת אומרת שהטקסטים הללו שמופיעים לנו בספרות כירורגית, שמתארים כיצד לעשות את זה, והשאלות התיאורטיות הללו אכן התרחשו במציאות, ולפחות חלק מהילדים שרדו על מנת שהשאלה הזאת לגבי הסטטוס האזרחי שלהם תידון ברצינות. מה שאומר שכן זה נעשה, ולעיתים זה נעשה אפילו בהצלחה. אחוזים כמובן אנחנו לא יודעים.
אולי תספר לנו איך אתה הגעת בעצם לחקור את נושא המילדות הרומיות.
אז זה מתחלק לשני חלקים. השאלה הראשונה, החלק הראשון של התשובה הוא שכאשר באתי לכתוב את הספר על הרופאים וחולים בעולם הרומי, הספרות ברובה היא טענה שהזירה החשובה ביותר לעיסוק ברפואה, קודיפיקציה של רפואה והפצת הרפואה, הייתה הצבא הרומי. ובאותה תקופה הייתי מעורב בפורומים של היסטוריה חברתית של הרפואה, ובעקבות מה שהכרתי על הסוגיות הללו מעבודתה של אנג'לה דייביס, הנחתי שההנחה הזאת היא מוטעת ומבוססת על האוריינטציה של החוקרים, בעיקר חוקרים גברים, וההנחה שלי הייתה שמן הסתם הזירה החשובה ביותר לעיסוק ברפואה היא הבית, שהרי כאשר אני הייתי ילד ועלתה הסוגיה האם אני חולה או לא, אז קודם כל אמא שלי החליטה אם אני כן חולה או לא חולה, ואם אני חולה אפשר לטפל בי בבית או שצריך להפנות אותי לרופא. זה היה מקובל לכל אורך ההיסטוריה, ולכן התעסקתי בזירה הזאת של הבית ובסמכות של האמא או הנשים, מכיוון שאלה היו הסמכויות הרפואיות הראשונות שבהם נתקלנו בעולם הזה. זאת סיבה אחת. הסיבה השנייה היא שבעקבות העיסוק שלי בחוק רומי, נתקלתי לא פעם בסוגיית השיגעון, וחשבתי שאני אוכל לכתוב מאמר על הפונקציה של רופאים כעדים מומחים. הגעתי, לאחר שחקרתי את הסטטוס הזה של שיגעון בחוק הרומי, ולא מצאתי שום ראיה לכך שהרופאים נדרשו לשאלה האם פלוני אלמוני הוא כן או לא משוגע, ומצאתי עדויות לא מבוטלות לכך שרופאים כן נדרשו לסוגיות מסוימות שנוגעות א' להורות או להורות מוטלת בספק, וב' למקרים של אלימות או מוות מוטלים בספק או בנסיבות חשודות. כתבתי על רופאים כעדים מומחים, ושמה למילדות היה מקום חשוב מאוד.
דוקטור ישראלוביץ', תודה רבה שבאת אלינו.
תודה רבה ולעונג היה לי, תודה.
תודה לדוקטור עידו ישראלוביץ'. להשתמע בפרק הבא.